כמו גם בליל עשרה בטבת, יום המצור על ירושלים, ביום הקדיש הכללי, לזכרם של כל מי שנספו בשואה, וסיכום הספר, העיסוק במותו של יעקב, עדיין מתחבר גם ליום הזה שבו אנחנו נמצאים. נדמה לי שאין עוד אדם שכל כך הרבה מסופר על מותו, על קבורתו, על הספידו, על חנתתו, על ההלוויה הגדולה והארוכה שנעשתה סביבו, על עולם שלם שעסוק בזה, לא רק עם ישראל. 70 יום מושבת כל המשק המצרי בהלוויה של יעקב אבינו. לא רק מצרים ובני ישראל להבדיל שותפים בהלוויה, גם כל הנשים בדרך, ממצרים ועד חברון, יושבי גורן האתד בפרשה, ועוד ועוד. ומאידך, אין עוד מישהו שעליו אומרת התורה, שעליו אומרים חז"ל, את המשפט שמופיע בכותרת של השיעור שלנו היום, יעקב אבינו לא מת. אנחנו נוהגים לומר שדוד מלך ישראל חי וקיים. אומרים על משה רבינו שראוי היה שלא למות. יעקב אבינו לא מת. זה דבר שצריך להבין אותו. הסיפור הזה שיעקב אבינו לא מת, שנשמע ככה מעט מעט תמוה, שדרכו אני רוצה להיכנס לפרשה, למושג המוות והחיים בכלל, שלדעתי חורזים את כל ספר בראשית, מתחילתו ועד סופו. אגב, הפרשה שלנו נקראת ויחי. זה הפסוק הפותח את הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים. היא מסתיימת בוימות יוסף בן 110 שנים. ויחנתו אותו וייסן בארון במצרים. ספר בראשית כולו הוא ספר שעוסק בעצם ביצירה, בחיים, בהתהוות החיים של העולם והאדם ועם ישראל. ויעקב אבינו עליו מסופר בחז"ל לא מת. קודם כל נראה רגע את הדברים שמובאים בחז"ל. מתוכם ניכנס אל הפרשה, ודרשה שנראית כל כך רחוקה לעניות דעתי, עוד מעט נראה את זה, מעוגנת ממש 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 לפשוטם של מקראות, ומבקשת מאיתנו, כך נדמה לי, את זה ננסה לראות במשך הדברים, לתת את הדעת על מושג החיים, על החיים בכלל, על גולה וגאולה, על המעבר מבראשית לשמות. כל זה ננסה להיכנס מעט מעט עם הדברים. המקור לזה שיעקב אבינו לא מת נמצא בגמרא שלפנינו במקור אחד, ונראה אותה כמו שהיא כתובה. היא מתחילה בסיפור שנראה ככה לא קשור, תפאורה לרעיון הזה המופלא שיעקב אבינו לא מת. רב נחמן ורבי יצחק הבו יתווי בסעודתא. שני אמוראים מגדולי האמוראים בבבל, יושבים לסעוד יחד, הבו יתווי בסעודתא. אמר לו רב נחמן לרבי יצחק, רבי יצחק הוא המבוגר שביניהם, ורב נחמן פונה אליו ואומר לו, לימה מר מילתא, נהיה את גוף שלישי, בר בר בר. לימה מר מילתא, יאמר אדוני דבר, אפסבור, כמו שנקרא, יגיד משהו. דבר תורה של הסעודה, ואת נראה את זה. אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, כך לימדנו רבי יוחנן. אין מסיחין רבי יוחנן המורה בארץ ישראל, ורב יצחק מעביר את דבריו לרב נחמן בבבל. הם יושבים בסעודה בבבל. אין מסיחין בסעודה. שמא יקדים קנה לבשת, ויבוא לידי סכנה. כך לימד אותנו רבי יוחנן. ממילא ונשמרתם. רשי מסביר, אם תראו את רשי, רשי ברצף נמצא מתחת למקור אחד, שמא יקדים קנה כשיוציא הכל לדבר. נפתח אותו כובע שעל פי הקנה, ונכנס בו המאכל, הוא מסתכן. ולפיכך לא אומר לך כלום. המאכל והמשתה הולך דרך הוושת. בתר בסעוד אני חוזר לגמרא, אחרי שסיימו את הסעודה, זכר רב יצחק את החוב שלו, אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, אגיד לך משהו בשם רבי יוחנן, לא עוד פעם שאין מסיחים. עכשיו אני אגיד לך דבר תורה אחר. יעקב אבינו לא מת. טוב, אם את זה באמת אומרים באמצע הסעודה, השומע באמת יכול שונה מאוד. נראה שאז לא היה מקובל שמישהו שמת לא מת. אמר לי, הכי אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לו, וכי בכדי ספדו ספדניה וחנתו חנתיה וקברו קברניה? מה זה יעקב אבינו לא מת? איך יכול להיות? אנחנו שמענו על ההספד ועל החנתה ועל הקבורה, זה היה סתם הכל, זה בכדי. אמר לו, לא יודע מה שאתה שואל, אבל אצלי זה כתוב בפסוק, מקרא אני דורש. לי יש פסוק מפורש בספר ירמיהו שנאמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תייחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. מקיש הוא, יש היקש בן יעקב, אל תירא יעקב, לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אז זה מקרא מפורש. רשי מסביר מה פירוש לא מת. אני חוזר לרשי, מתחת למקור. לא מת, אלא חי הוא לעולם. שאל אותו, וכי בכדי, אני ממשיך ברשי, וכי בחינם ספדו ספדיה וחנתו חנתיה, הרי כתוב שם ויחנתו ויספדו. אמר לו, מקרא אני דורש, והיידה חנתו חנתיה, סבורים היו שמת. והעיקש, מה זרעו בחיים, כשהוא מקבץ את ישראל מארץ שבים, החיים הוא מקבץ שהם בשבי, שהמיתים אינם בשבי. הרי כשכתוב שם בפסוק, אל תירא עבדי יעקב, הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, זה תיאור איך הם יוצאים מהגלות, סיום הפסוק שם, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד. יחזור יעקב חזרה, אבל עכשיו אני מוציא אותם מהגלות, את מי? את החיים. מה זרעו שעליו מדובר בפסוק? זה אלה שנותרו בחיים ויוצאים משם ועולים. אף הוא בחיים, מסביר רש"י, מעניין מאוד. מה פירוש הוא בחיים? מה זה? איזה מין דבר זה? אף הוא בחיים, כדאי לראות את זה, זה פילי פלאות הרש"י הזה. שיביאנו בגולה, הקדוש ברוך הוא מביא אותו, את יעקב, לגולה, כדי לגאול את בניו לעיניו. כמו שמצינו במצרים, ויר ישראל את היד הגדולה, ודרשו חז"ל, לא ויר עם ישראל, אלא ויר ישראל, ישראל סבא. ישראל אבינו. ודחנתו חנתיה, זה שחנתו אותו, זה מה שאמרתי, נדמה להם שמת. אבל חי היה. זה דבר שמחייב הרבה מאוד הבנה. אנחנו צריכים להיכנס לזה. אנחנו מקפידים מאוד תמיד לראות במקרא שבשר ודם הוא בשר ודם. ומי לנו יותר מיעקב שמלמד את זה? על הצרות, על הכל. כל כך הרבה אנחנו צורכים לתאר איך משה רבינו עולה אל הר העברים ומת, ואיך הוא נולד, ומי הם בני דודיו, ומה עם משפחתו. משה רבינו, הפגישה הראשונה והאחרונה זה לידתו ומותו. אנחנו ניכנס לזה מתוך הויחי יעקב, אבל לפני הויחי יעקב אני רק רוצה להעיר הערה אחת שהיא מרתקת. כשחזל אמרו שיעקב אבינו לא מת, הם ביקשו לומר עוד דבר, שמי שיסתכל בפסוקים בכל התנך כולו, יגלה כאן חריגה מעניינת מאוד. יעקב אבינו באמת לא מת. זאת אומרת, באמת לא תמצאו אפילו פעם אחת את הביטוי וימות יעקב, או מות יעקב. זה לא מופיע. אברהם מת, ואחרי מות אברהם התגלה הקדוש ברוך הוא ליצחק, ויצחק מת, ושרה מתה, וכולם מתים. ויוסף מת, ומשה מת, ואהרון מת, ואחרי מות משה, עבד השם, מתחילה כל הנבואה של יהושע. יעקב גווע, יעקב נאסף, יעקב שוכב אל אבותיו, יעקב נקבר. הפועל מות יעקב. השילוב הזה לא מופיע אפילו פעם אחת. באדם הזה שהסיפור על מותו הוא יותר ארוך מכל סיפור על מוות בכל התנ"ך. כשרב יוחנן ביקש לומר יעקב אבינו לא מת, הוא קודם כל ביקש מאיתנו לשים לב לתופעה הזו, כי זו תופעה שמחייבת עיון. צריך להבין אותה. איך הסביר רש"י, מה הוא בחיים, אף זרעו בחיים, מה פירוש הוא בחיים? אל תחפש אותו. הוא בחיים, פירושו, הקדוש ברוך הוא יביאנו בגולה, כדי שיראה את בניו נגאלים מן הגולה. וצריך לאט לאט להבין. אגב, הסיפור הזה, יש קשר בין התפאורה לבין הסיפור? בדרך כלל אנחנו לומדים באגדות וחז"ל שמאוד מאוד צריך להיות קשר. יושבים רב נחמן ורבי יצחק בסעודה, ודרך אגב מלמדים אותנו אין מסיחין בשעת הסעודה. אחרי הסעודה הוא אומר לו, יעקב אבינו לא מת. זה קשור לסעודה. זה קשור לאין מסיחין. אנחנו נחזור את זה, אבל אנחנו רוצים להתחיל את הכל מהפרשה שלנו. מההתחלה. פסוקים הפותחים את הפרשה, ויחי יעקב בארץ מצרים, מקור 2 לפנינו, 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו-40 שנה. מיד נמשיך, רק את 4 הפסוקים הפותחים. אבל אם עסקנו בחיים וביעקב, כל החלק הראשון של הפסוק שפותח את הפרשה שלנו, זאת אגב פרשה מיוחדת, יחידה בתורה שהיא סתומה. סתומה זאת אומרת שהמילה האחרונה של פרשת ויגש והמילה הראשונה של פרשת ויחי צמודות זו לזו. אין ביניהם שום הפרש. לא שורה, כמו בכל פרשה, לא אותיות. נגמרת ויגש, מתחיל ויחי, ובעלי קריאה לא תמיד מוצאים איפה בדיוק מתחיל ויחי. כי אין שם שום איתות. איך אומרים לנו חז"ל ורש"י מיד בתחילת הפרשה? הפרשה הזאת נסתמה מפני שנסתמו עיניהם של ישראל מצרת השעבוד. עוד לא, בינתיים הכל טוב. אבל יעקב אבינו שרוצה לקרוא לבניו ולברך אותם ומנסה להגיע לרוח הקודש גדולה, ורוח הקודש נעלמת ממנו. ודווקא שם פתאום ויחי. אגב, כל חצי הפסוק הראשון הוא מיותר לחלוטין לכאורה. מה כתוב פה? עוד פעם, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. למה אני טוען שזה מיותר עד כאן? בואו נראה את הסיפה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. אומר הנציב במקור 3, ויחי יעקב כל זה מיותר. שהרי כתוב היהי ימי יעקב 7 שנים ו-140 שנה. הוא כבר כתיב שהיה בבואו למצרים בין 130 שנה. הרי רק לפני כמה פסוקים מסופר שהוא בא אל פרעו. ופרעו שואל אותו, כמה ימי שני חייך? והוא אומר לו, ימי שני מגוריי, 100 שנה ו-30 שנה, הוא אומר לו בדיוק. ואם הוא מת בגיל 147, כל אחד מאיתנו את החשבון המסובך הזה יודע לעשות לבד. מה זה כל כך חשוב? אצל מי ראינו כל כך כזה פירוט? כמה זמן בדיוק הוא היה ו... אז העמק דבר שואל, הוויחי, זה שעל שמו כל הפרשה, החיים האלה שבהם אנחנו עסוקים, זה לא רק שהפרשה נקראת ויחי, הוויחי הזה באמת מיותר. ויהי ימי יעקב שני חייו 147 שנים. אגב, ויהי ימי יעקב, גם זה קשה בעברית. ויהיו ימי יעקב ולא ויהי. נכון? רק כמה שאלות קטנות בפסוקים הפותחים. תראו במקור 4. השאלה הזאת שואל אחד האחרונים, השם משמואל, האדמור מסוחצ'ו. ויהי ימי יעקב שני חייו, רואים מקור 4, יש לדקדק. היה צריך לכתוב ויהיו ימי יעקב שני חייו. זה לא עברית. הוא אגב עונה תשובה שצריך להבין אותה. נראה שבא לרמז שהיו כל ימיו בחד כתירה. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. אני עוד לא יודע מה אמר רבי שמעון בר יוחאי, אבל מה שהוא אומר פה זה שכל ימיו כנראה היו קשורים בקשר אחד. ויהי, כאילו זו יחידה אחת. אני לא יודע מה הכוונה, אבל תשומת הלב לזה היא חשובה. נמשיך לפסוק הבא, אני חוזר למקור 2. ויקרבו ימי ישראל למות. ולפני שהוא קורא לבנו ליוסף, תרשו לי גם בזה להתעכב לשנייה אחת. התרגלנו כבר לביטוי הזה, שקריבים ימיו של אדם למות. אבל מקור הביטוי הזה הוא פה. מה פירוש ויקרבו ימי ישראל למות? הימים קריבים למות? ויקרב ישראל למות. ויקרב מותו של ישראל, ויקרב מותו של יעקב. העיסוק הוא ביעקב. מה פירוש בעברית הביטוי? הפכנו את זה לביטוי שגור מפני שזה פה. אבל מה זה בעברית? רש"י מאיר במקור 5, תשובה מאוד טכנית, אבל אני לא יודע אם היא תספק אותנו. ויקרבו ימי ישראל למות, אומר רש"י, כל מי שנאמרה בו קריבה למות, לא הגיע לימי אבותיו. תבדקו, הוא אומר, נאמר ויקרבו למות אצל יעקב ואצל דוד. גם קצת אצל משה, אצל משה כתוב, הן קרבו ימיך למות. יעקב חי 147 שנים, ואביו חי 180 שנה. דוד חי 70 שנה, ואביו 80 שנה. והדבר נכון, רש"י עושה חשבונות. זה נימוק יפה, אבל מה פירוש המושג? מה זה חשוב לי כאן שהוא חי פחות מאביו? מה זה משנה בכלל? מה זה קשור לפחות? מה זה ענייני? תזכרו גם את הבעיה הזאת. ואז הפסוקים ממשיכים. ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, סימנה ידך תחת יריחי. מה זה סימנה ידך תחת יריחי? שבועה, נכון? כך ביקש אברהם מאליעזר שישים ידו תחת יריחו, והוא משביע אותו לקחת אישה לבנו ליצחק, את רבקה, אחר כך. סימנה ידך תחת יריחי ועשית עמדי חסד ואמת. מכאן הביטוי חסד של אמת. החסד שעושים עם המתים שאינך מקבל עליו גמול. ומהו החסד הגדול הזה? שני דברים. א', אל נא תקברני במצרים. לא פה. ב', ושכבתי עם אבותיי ומסתני ממצרים וקברתני בקבורתם. כלומר, לא לקבור במצרים. ב', לקבור אותי בארץ כנען. ואיפה? לקבורת אבותיי במערת המכפלה, שאותה הוא יפרט אחר כך. ויאמר, מי? יוסף. פה נשים טוב לב, אנוכי אעשה כדבריך. כלומר, אני מקבל על עצמי. מה מבקש ממנו עכשיו יעקב? היה אומר, ישב עלי. לא סומך עליו. יוסף. אין אמון. היה אומר, ישב עלי. רגע, בעצם למה יוסף לא נשבר? הוא ביקש בהתחלה להישבע. הרי הוא אמר, שים נא ידך תחת ירחי. אז ממה נפשך? הרמב"ן מיד אומר, חס וחלילה, מה פתאום לא סומך על יוסף? הרמב"ן אומר, יעקב ידע שיוסף יעשה את מה שאבא יבקש. אבל מי אמר שפרעו יאפשר לו לעשות את זה? לכן רצה יוסף, רצה יעקב לתת ליוסף איזה משהו יותר חזק. תבוא אל פרעו, תגיד לו, אבא השביע אותי. אז אם זה כל כך יפה, אז למה יוסף לא מיד נשבע? זה הרמב"ן לא עונה. חוץ מזה, אם יוסף רואה שהוא אומר לך, אנוכי אעשה כדבריך, תרשה לנו יעקב אבינו לצאת מנקודת הנחה שגם יוסף מבין קצת פוליטיקה אצל פרעה. הוא אומר לך, זה בסדר בלי שבועה. מה כל כך חשוב פה השבועה? איך אנחנו אומרים? גם יוסף ידע את הרמב"ן. הוא גם ידע את הסברה הזאת. הוא אמר, אנוכי אעשה כדבריך. לא, ישבה לי, וישבה לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. שאלות אלה נראות לא קשורות למה שפתחנו בו, אבל אין הפסוקים הראשונים, אנחנו נגיע אליהם אחר כך. ויקרבו ימי ישראל למות. רש"י הסביר את המושג הזה של הימים הקריבים למות, באופן טכני של מי ש... של מי שימיו לא מגיעים לימי אבותיו. אבל חז"ל ראו פה משהו הרבה יותר גדול. ריש לקיש, במדרש רבה במקור 6, אומר את הדברים הבאים. קצרים מאוד. אמר ריש לקיש, חייך, אתה שוכב, אבל אין אתה מת. אתה חושב שאתה הולך למות, אבל אתה לא תמות. יעקב יאמר, ועוד רגע אחד נתחיל לראות את זה, יותר מכל אחד שהוא הולך למות. הוא הולך למות מאז שיוסף טרוף תורה, הוא ממיין להתנחם. הוא יורד אבל שאולה כבר 22 שנה עוד לפני 17 השנים במצרים. הוא פוגש את יוסף והוא אומר, אמות הפעם. הוא רוצה מהר לראות את יוסף כי הוא חי בטרם אמות. הוא אומר לילדים שהוא הולך למות ומבקש שיקברו אותו. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה כאילו מקופל בפסוק, אומר ריש לקיש, חייך אתה שוכב. ואין אתה מת. אדם ששוכב נראה מת, אבל אם תאיר אותו הוא מתעורר. אדם מת לא מתעורר. אתה שוכב ואין אתה מת. שנאמר ויקרבו ימי ישראל למות. הימים שלך ימותו. יש סוף לימים של 147 שנותיך. לא אתה. מה פירוש המושג הזה? מה זה לא מת? מה זה אתה שוכב ולא מת? אני רוצה להתמקד לרגע שתי דוגמאות דווקא מהפרשה שקראנו בשבת האחרונה, בשבת ויגש, בשני המפגשים, ושניים מתוך המפגשים בין יוסף ליעקב. שם מופיע השורש של מוות מאוד חזק, והוא מופיע במקביל להפך מחיים. ובשניהם פסוקים קשים. יעקב מגיע למצרים, אחרי הכל, אחרי העגלות, אחרי כל הסיפור, הם יורדים ומגיעים לגושן. יהודה הלך ראשון, הורה לפניהם את הדרך לגושן, הם מגיעים לארץ גושן, והנה יוסף, המשנה למלך, מגיע לבקר את אבא שלו. לביקור הזה כולנו מחכים, למפגש הזה שעסקנו בו בשבוע שעבר, בשיעור שלם. למפגש הזה בין יוסף ליעקב אנחנו מחכים 22 שנה. בעצם אנחנו מחכים לו הרבה יותר מאשר למפגש בין האחים. זה אבא ששלח את יוסף, אנחנו רוצים לראות מה קורה. עסקנו בשבוע שעבר בפסוק הראשון במקור 7. פעם אני רוצה לעסוק בפסוק השני. ויצור יוסף מרכבתו, ויהיה לקראת ישראל אביו גושנה. וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. ודיברנו על מה שאין פה בפסוק. יעקב לא מגיב. יעקב לא בוכה על צוואריו של יוסף. יעקב לא נופל. יעקב לא מחזיר לו בתגובה פיזית. הפעם אני מדלג על כל זה. אולי רק מזכיר דבר אחד. תראו כמה מאמצים יוסף עושה. הוא אוסר את מרכבתו. חז"ל אומרים, ויאסור יוסף מרכבתו, רש"י אומר, נזדרז בכבוד אביו, כל כך הרבה משרתים ושמשים היו לו שהיו יכולים לארגן לו את האוטו. אבל הוא עושה את זה לבד. אבל אותי מדהימה לא, בכלל לא התופעה שיוסף אוסר את מרכבתו, אלא תופעה לגמרי אחרת. מה זה בכלל חשוב לי לפסוק הסיפור הזה שיוסף אוסר את מרכבתו? אכפת לי באיזה אוטו הוא הגיע? מה זה מעניין אותי? באמת, עם כל ההרצאה. אי אפשר להגיד שבא יוסף לראות את אבא שלנו, אנחנו כבר מחכים לפגישה הזאת. אז צריך להפריע לי עכשיו ולהגיד לי איך בדיוק יתארגן האוטו? באיזו הסעה הוא הגיע? מה חשבתם, שיוסף המשנה למלך הגיע ברגל? הוא הגיע איכשהו. מה זה משנה בכלל? צריך להראות לי עכשיו את פה. מה הסיפור? ויסור יוסף מרכבתו ויה לקראת ישראל אביו גושנה. יאמר ישראל אל יוסף, זה הפסוק. אמותה הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. לא הבנתי. מה עכשיו את הולך לעשות? אמותה הפעם. מה פירוש אמותה הפעם? עכשיו מה? עברית. זה נשמע משפט מאוד מרגש. זה ברור, אנחנו מרגישים באווירה התרגשות גדולה, אבל גם העברית צריכה להיות תקנית. זה יוסף שלא נופל ולא בוכה, הכל מסודר, גם העברית צריכה להיות מסודר. אמותה הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עוד... מה, עכשיו אתה רוצה למות? מה כתוב פה? אומר רש"י, אמותה הפעם, פשוטו כתרגומו. התרגום הוא תרגום אונקלוס, אני אומר אותו על פה, אומר אמותה הפעם, מסביר התרגום כך, אילו הייתי מת עכשיו, אני כבר הייתי מנוחם, לפני שראיתי את פניך, כי אותך חי. הרי אני כבר 22 שנה לא מסכים להתנחם, כי תרוב תורף יוסף. אילו הייתי מת הפעם, הייתי מתנחם. נפלא, אז זה לא כתוב בפסוק. נכון שמוכרחים להגיד כך, כי אין משמעות לעמותה הפעם, אבל איך הגיעו לפירוש הזה? ולכן אומר רש"י, יש גם מדרש. בסדר, אבל המדרש, אתה מודה מראש, הוא לא הפשט. קודם כל, זה יפה מבחינה פשטנית. מה עושה המדרש? המדרש אומר, בוא נעזוב רגע את עמותה ואת כי עודך חי, ונתעסק במילה אחרת, שגם היא בעייתית, עוקף. אולי דרכן נוכל להבין את הפסוק. אומר המדרש, תעזוב רגע עמותה, אני לא יודע מה זה עמותה, אני לא יודע מה הוא מתכוון פה שהוא אומר עמותה. מה זה הפעם? מה פירוש עמותה הפעם, פעם הבאה? לא. מה פירוש הפעם? איך מתים הפעם? אז לא מבין את המתים. רוצה הפעם להבין. ומדרשו, ותראו דרך הניסיון להבין את המילה הפעם, אולי נבין את השאר. ומדרשו, סבור הייתי למות שתי מיתות, אחת בעולם הזה ואחת לעולם הבא. שנסתלקה ממני שכינה. הרי עולם הזה כבר אין לי. איך יהיה לי עולם הזה? עליי היו כולנה. יעקב, עשיו, דינה, לבן, הכל. אבל ברגע שאתה נעלמת, אני חשבתי שגם עולם הבא כבר לא יהיה. למה? הייתי אומר שיתבעני הקדוש ברוך הוא מצדך. אני אשם. אני שלחתי אותך מחברון לשכם. עכשיו שאותך חי, לא אמות אלא פעם אחת. אמותה הפעם. אבל לעולם הבא אני אחיה. קודם כל רש"י אומר שזה נדרש. אבל אם תראו את הפסוק, הפסוק מחייב הבנה, אני חושב, על פי המדרש והפשט עוד יותר. עוד פעם נחזור רגע לפסוק. אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך. בשביל מה מופיע כי עודך חי? אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך. איך אני רואה את פניך? לא חי. אמותה הפעם אחרי שאתה חי. מה כל הפסוק הזה? בכלל המושג חי תופס אצל יוסף ויעקב כל הזמן. אתם זוכרים כמה פעמים שואל יוסף את אחיו כשהוא עוד מתנקר? העוד אביכם חי? השלום? השלום אביכם הזקן? העודנו חי? טוב, הוא גומר את הכל. אחר כך בפרשת ויגש הוא מתוודע לאחיו. גמרנו, יופי. הוציאו כל איש מעליי, נכון? עכשיו אתה רוצה להתגלות לאחיך. ואז הוא אומר להם, אני יוסף! עוד אבי חי? איפה היית? מה אתה שואל? ועוד פעם סתם התרגשות. אמרת את זה, עוד אביכם חי, עוד אביכם חי. מה אתה אומר עכשיו? אם רוצים לתאר התרגשות, היה צריך להיות כתוב את אותו דבר בלי היא השאלה. אני יוסף, עוד אבי חי. והיו פורצים בריקוד עוד אבינו. מה אתה שואל? כלומר, אם אתה שואל, לא קיבלת תשובה על השאלה. אבל אם אני אומר לך הרי שאביך חי. ואני חוזר ואומר, חי זה שני דברים. הוא לא קיבל תשובה על השאלה שלו. אבל זה נגיע שוב עוד מעט. עוד פסוק אחד לפניכם. תראו את זה בעוד פסוק. לפני שיעקב מגיע למצרים, אנחנו נמצאים עוד בארץ כנען. האחים מגיעים אל יעקב לחברון ואומרים לו, יוסף חי. נו, לך תגיד את זה לאבא הזקן אחרי 22 שנה. וידברו אליו מקור 9 את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. אלה העגלות שאנחנו מדברים עליהם תמיד, על ביאת המשיח, על בעגלה ובזמן קריב, על העגלות, על הסיבוכים. הוא רואה את העגלות. ותחי רוח יעקב אביהם. מצוין. עכשיו לפסוק הבא. ויאמר ישראל, זאת הפעם הראשונה שהוא מוכן לקלוט שיוסף חי, נקרא טוב את הפסוק, ויאמר ישראל, רב, עוד יוסף בני חי. ויאמר ישראל, רב, עוד יוסף בני חי. מה זה? סליחה, עוד יוסף בני חי, אלך והראינו בטרם אמות. אני מבין הכל. מה זה רב? איזה רב? מה פתאום רב עכשיו? אפשר בלי זה הפעם. ויאמר ישראל רב. בסלנג אני מבין את זה. רב זה ענק, פילפלוי. זה גורג'ס, אומרים ורב. זה מדהים, נו. זה כמו מקודם, עמותה הפעם. צריך להבין פה את הפשט של הפסוק. אומר רש"י, רב, אתם רואים אגב רש"י כבר בדיבור המתחיל אמר לנו מה הוא הולך לעשות. רואים מתחת למקור 9 את רש"י, רב עוד, הוא חיבר את הרב עם העוד יוסף. רב לי עוד שמחה וחדווה, עוד יהיו לי הרבה שמחות וחדוות בחיים. אני חשבתי שכבר הכל נגמר, למה? הועיל ועוד, שוב עוד, הועיל ועוד יוסף בני חי. מצוין, אבל בדיוק כמו בפעם הקודמת אצל רש"י, זה לא כתוב בפסוק, חוץ מזה הכל בסדר. כלומר, לפי זה עיקר חסר מן הספר. ויאמר יוסף, ויאמר ישראל רב, מה? עיין רש"י, אלך ואראינו בטרם אמות. ויאמר ישראל, אמותה הפעם, כלומר, אילו הייתי מת, הייתי מתנחם, הרי ראותי את פניך, אז למה זה לא כתוב? אפשר להיות באותה מילה בעברית. שמחה, אתנחם הפעם. אני רוצה לטעון ברשותכם המושג חי במקרא. ובראש ובראשונה בספר בראשית. הוא מושג שונה לחלוטין בשתי הופעות. יש חי שפירושו לא מת. ובמובן הזה האדם הוא חי כמו כל חי אחר ביצור. ויש חי שפירושו מי שהגיע לתכלית יצירתו. יוסף קיבל תשובות על החי הראשון. הוא לא קיבל תשובה על החי השני. מי אמר לי את זה? בואו נגיע לזה לאט לאט. ספר בראשית מתחיל מההתחלה עם הבעיה הזאת. סיפור הבריאה במקור 11 שלפנינו, מספרים על שני סוגי בריאה שנקראים נפש חיה. הסוג הראשון הוא חלק מבעלי החיים, חלק מאוד נכבד. הרמסים, הבהימות, החיות. על חלקם נאמר, הנה הפסוק, ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה. תוצא הארץ נפש חיה. רש"י אומר שם מיד, נפש חיה, אתם רואים את רש"י? קטן אני מתנצל, נפש שיש בה חיות. נפש חיה. המילה חיה היא באה אחר כך. נפש שיש בה חיות. גם בצמח יש חיות. אבל זו דרגה אחרת. אז כשהוציאה הארץ דשא עשב מזריע זרע, זה לא נפש חיה. זה עשב שיש בו חיות מסוימת, הוא מזריע זרע, הוא מוציא זרע. הנפש הזאת היא יותר, היא נפש חיה. אגב, אונקלוס מתרגם בפסוק ההוא, תוצא הארץ נפש חיה, אני אומר על פה, נפשה חייתה. לא צריך לדעת ארמית על בוריה כדי לדעת שהוא תרגם פה מילולית שתי מילים. נפש חיה. נהדר. הפרק השני מתוארת בפירוט בריאת האדם, ושוב מופיע ביטוי נפש חיה כידוע לכולנו. שם כתוב כך מקור 12. ויתר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, עוד יותר חי קצת, או משהו שונה. רש"י אומר, אף בהימה וחיה נקראו נפש חיה. אז מה השוני המהותי? אך זו של אדם, הנפש של האדם, חיה שבכולם. זה הכי חי. כלומר, שנתוסף בו דעה ודיבור. באמת אונקלוס מתרגם פה את התרגום החשוב שלו, ויהי האדם לנפש חיה, והבת באדם לרוח ממללה. מי לימד את זה, את אונקלוס ואת רש"י? מי לימד שהדיבור שבאדם, הדעה והדיבור, הופכים אותו למהות אחרת במושג החי? בתורה כתוב נפש חיה בשניהם, אותו דבר. זה אותם מילים עם אותם אותיות, עם אותו ניקוד. נפש חיה. קודם כל, אם נראה את הפסוק, הפסוק הוא שונה לחלוטין. איך נאמר במקור 11 לבהמות? תוצא הארץ, נפש חיה. כלומר, מה יצא מהארץ? יצא כבר נפש חיה. זה הבריאה. מה נאמר אצל האדם? שים טוב לב. ייצר השם אלוקים את האדם איך? אפר מן האדמה. אז עכשיו כשהוא אפר מן האדמה הוא כבר נפש חיה? עוד לא. ויפח באפיו נשמת חיים. עכשיו קחו את האפר ותשאירו רק את נשמת החיים. זאת נפש חיה? גם לא. נשמת חיים זה חיה, אבל זה לא חיים בתוך נפש. האפר מן האדמה הוא נפש, אבל אין בו חיה. ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, עכשיו העיקר, ויהי האדם לנפש חיה. זאת אומרת, הנפש חיה של האדם זה תהליך, זה לא בריאה. לא נבראה נפש חיה, לא יצאה מן הארץ נפש חיה שנקראת אדם. מן הארץ יצא אפר, ומהשמיים הגיע נשמת חיים. והחיבור הזה של שניהם מתחיל ליצור תופעה חדשה שנקראת נפש חיה. היא לא יצאה בבריאה, היא הולכת ונוצרת עם המפגש בין האפר מן האדמה לנשמת החיים מן השמיים. מסביר הנציב מוולוז'ין בהעמק דבר במקור מאוד מאוד חשוב, מקור 13. אבל העניין, בשורש חי בלשון הקודש, משמעו פעם חי ולא מת, ופעם חי ולא עצב. לא עצב במובן מגיע אל השמחה, מגיע לשלימותו. ונלך עם הנציב הזה לאט, כי זה עולם ומלואו. והיינו מה זה חי ולא עצב, שהוא בתכלית השלימות שאפשר באותו בריאה. הוא מסביר. הנה הבהמה נקרא נפש חיה בעוד שהיא בריאה כפי טבע יצירתה. תוצא הארץ, נפש חיה. באותה שנייה שהבהמה יצאה מהארץ היא כבר נפש חיה. איך חז"ל אומרים? שור בן יומו קרוי שור. מה שאין כן אדם לא מקרי חי, אלא באופן שהנפש השכלי גם כן שלם עמו. הוא יכול להיות מת חי. הבהמה חיה מהשנייה שהיא קיימת, מאותה שנייה היא חיה. לכן אגב בבהמה לעולם לא תהיה תומעה תוך כדי שהיא חיה, רק שהיא תמות, אז היא תהיה נבלה. אצל האדם יש תומעה גם בחייו. הוא יכול להיות זב, הוא יכול להיות מצורב, הוא יכול להיות נידב, הוא יכול להיות אלף פח התומעות. כי כשהחיים שלו מופיעים והם לא יכולים להביא לתכלית היצירה שלו, הוא חי מת. הבהמה לא יכולה להיות נחשבת טמאה תוך כדי חייה. חיה טמאה זה לא בחייה. רק המרץ אותי שהחיה יכולה להיות טמאה בחייה. אין דבר כזה. אגב, אם היא נשחתה הבהמה הזאת, היא שוב לא טמאה. כי היא הולכת ליצירתה בעולם שיש בו שחיטה. האדם לא נברא נפש חיה. עכשיו הוא ממשיך, זה מופלא הנציב הזה. מה שאין כן אני חוזר אדם לא מקרי חי, אלא באופן שהנפש השכלי גם כן שלם עמו. ובלא זה לא מקרי חי, שהרי אינו בשלימות האדם. ואדם מישראל, שנוצר להיות בו נפש ישראל, מרגיש בעבודת השם, לא מקרי חי, אלא כאשר הוא בשלימות יצירתו. יכולה להיות חברה שלמה, עם תשתית, עם מערכת. חיה מאוד, במובן של הנפש חיה של הבהמה. מאורגן הכל. לא במובן של החיה של האדם. של הוויהי האדם לנפש חיה. וכדכתיב בחבקוק, וצדיק באמונתו יחיה. חיותו היא מפני שהוא באמונתו. כשאתה רואה אותו ולא מבין מאיפה הוא חי, הוא חי מאמונתו. איך אמר פעם רב זושה? כשאני רואה יהודי עני, מרוד, מסכן, אני רואה אותו ומסתכל, נו, אני מבין מאיפה הוא חי. זה לא בעיה. מה יש לו? אמונה. אבל כשאני רואה יהודי עשיר, מאיפה הוא חי? רב זושה. ואם הוא מצליח למרות זאת, שהוא חי רק מהאמונה כמו העני, וואי, איזו מדרגה זאת. וצדיק באמונתו יחיה. זו לשון הרמב״ם מביא הנציב. הנציב הרי העולם המחשבתי וההלכתי אצלו חבוקים כל הזמן יחד. וזו לשון הרמב״ם בפרק ז' מהלכות רוצח ושמירת הנפש. שנאמר וחי, עשה לו כדי שיחיה. וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובים. אם נשאיר אצבע בנציב, נסתכל רק שנייה במקור שהוא מצטט, כי הוא מקור נפלא. המקור נמצא במקור 14 למעלה, מצד שמאל. הרמב״ם עוסק שם בדיני ערי מקלט. ערי מקלט, אנחנו זוכרים, רוצח שרצח בשגגה, צריך לברוח, נכון, לעיר מקלט, כדי להציל אותו מידי גואל הדם. אותו קרוב של הנרצח, שיהרוג אותו אם הוא יסתובב פה. רוצים להציל אותו, אז אומרים לו, יש כאן X ערי מקלט, ויש להם שילוט לערי המקלט, והוא ינוס אל אחת הערים האל וחי. כך כתוב, שם ודאי הכוונה, מה זה וחי? כדי שהוא לא ימות. אבל תראו איך הרמב״ם מבין את המילה הזאת. זה לא הרמב״ם, זה חזל, אבל תראו איך הרמב״ם פוסק מקור 14. תלמיד. עיר המקלט זה הבצוער של פעם. תלמיד שגלה לעיר מקלט, מה עושים איתו? מגלין רבו אמו. שיקום האסיר מתחיל מיד כשהוא מגיע לשם. מגלין רבו אמו. למה? אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, זה מעיד על הרעיון, על ה... לא, 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 תעזבו. תראו רמב״ם. שנאמר, הוא ינוס אל אחת הערים האל, וחי. עשה לו כדי שיחיה. וכיוון שהוא תלמיד, אז חיי בעלי חוכמה ומבקשיה, ולא תלמוד תורה, כמיתה חשובים. אז אם אתה רוצה שהוא יחיה, הרי שמעת לו שרצו למות, אז תן לו למות פה. אז תגידו, נו זה התלמיד, נסכן, כי הוא עוד לא יודע. נסיים הרמב״ם, וכן הרב שגלה. הרב רצח בשגגה. מגלין ישיבתו עמו. כי איך הוא יכול לחיות בלי? ואז הוא ינוס אל אחת הערים, ולא יהיה לו את התלמידים שלו, אז הוא נס אל אחת הערים ומת. מה מת? הוא יחיה 50 שנה, מת אבל. נחזור לנציב. וחזל אמרו, רשעים בחייהם קרויים מתים. בחייהם. למה? היינו משום שחסר ממנו תכלית יצירתו.
ומי שהגיע למעלת אהבת השם ומתענג בזה ויודע התענוג הנפלא של אור פני מלך הקדוש ברוך הוא, לא מקרי חי אלא בשעה שהוא עומד בזה המעלה. אני לא צריך להסביר לו את זה, אומר הנביא. ובשעה שאינו בזה המעלה, אינו בתכלית של אמונתו. זה אמר משה רבינו לישראל, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. יעקב אבינו שומע שיוסף חי, אבל זה לא מרגיע אותו. יעקב אבינו שומע את כל דברי יוסף. אז מה? אמרו לו שהוא מושל בכל ארץ מצרים. מה אז מה? אז הוא חי. אז מה? וירא את העגלות אשר שלח יוסף. אבא, אני ממשיך את הסיבוב. אתה זוכר במה עסקנו? ויאמר ישראל רב, עוד יוסף בני חי. מקור 15. ויאמר ישראל רב, בראשית רבה, תראו מה זה. רב הוא כוחו של יוסף בני, שכמה צרות הגיעו ועדיין הוא עומד בצדקו הרבה ממני. כשלי היו צרות ואמרתי טרוף טורף, אז חטאתי ואמרתי נסתרה דרכי מהשם. אתם אומרים לי שהוא מושל בכל ארץ מצרים? באמת לא מרגיש. אתם אומרים לי שהוא מושל בכל ארץ מצרים, שהוא 22 שנה אצל פרעה, והוא עדיין חי? רב. יוסף הוא רב. כמה רב הוא כוחו של יוסף, רב הוא ממני. אני מתתי. עכשיו אני חוזר לחיות. ותחי רוח יעקב אביהם אל חבר אנו בטרם שוב אמות לעוד 17 שנה. הרי אני מתתי כבר 22 שנה. השנייה חייתי. הוא חי. כל ה-22 שנה האלה הילד הזה היה חי. ואני חשבתי שאני הגדול. רב כוחו ממני. רב עוד יוסף בני חי. אלך ואראנו בטרם אמות. ואז הוא מגיע למצרים. ויאסור יוסף מרכבתו, ולא הבנו למה מסופר כל כך על המרכבה. אבל מראה ורבותיי, יעקב מגיע לשם והוא רואה את יוסף יורד מהמרכבה. יוסף, זה לא היה לו מרכבה יפה כזאת בגלל שהוא קנה אותה במכרז המדינה. הוא המשנה למלך מצרים. הוא מהמרכבה שלו יורד עם גנרלים מימין ומשמאל. עולם שלם, צופנת פענח, אקצנט מצרי מסביב, כל האזור בשמירה. זה מה שבאמת מעניין את יעקב אביו. כל מה שעניין אותו בחיים היה, וישב יעקב, ביקש יעקב להישב בשלווה, ועכשיו הוא יורד אל הגלות הזאת, שהוא היה צריך לשמוע את הקדוש ברוך הוא אומר לו בבאר שבע, אל תירא מרדה מצרימה. הוא הרי יודע ממה הוא מפחד. הוא יודע שעוד מעט יסתם הקץ, הוא יודע מה זה מצרים, הוא יודע מה יהיה, הוא יודע מה להזהיר את הילדים, הוא יודע מה להשביע אותם, אל נא תקברוני במצרים. ופתאום יורד יוסף מהמרכבה, והוא רוצה לדעת מה זה. הוא קורא קריאת שמע, אומרים חזק. והוא רואה את יוסף, ורק יעקב מכיר את יוסף. והוא רואה שהוא באמת חי, כמו שאמרו. הוא עולה לקראת אביו גושנה.
בעברית אפשר היה להיות כתוב היבוא, זה לא לעלות לירושלים עם כל ההרצה. אבל בשביל יוסף הצדיק, המלך, לבוא אל האבא הזקן זה לעלות לרגל. הוא אסר את מרכבתו, הוא בעצמו עשה את זה, הוא לא מפסיק את אבא בקריאת שמע. כל מה שיש לי מסביב זה כלום, איך הוא אמר לפרעו מהשנייה הראשונה, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעו. הוא אחד שאומר בלעדיי, לא בשטיבל בארץ כנען, לא בבית כנסת, בבית מדרש בחברון. הוא עומד בארמון ואומר בלעדיי. אני חושב שעם כל ההרצה רובנו, אם היינו צריכים לתפור מכרז, כמו שעושה אגב יוסף תפר מכרז תפור לחלוטין, כשהוא אמר לפרעו מי הוא חושב שמתאים להיות שר האוצר. הוא אגב תפר את זה גם למשרה נוספת, למשנה למלך, הכל היה מסודר. הוא יודע בדיוק מי זה פרעו. הוא יודע מה זאת מצרים, הוא חי שם. אני הייתי אומר לפרעו, יש לי תוכנית כלכלית, יש לי הכל. הוא אומר לעצמי, נראה עוד חודשיים, שלושה, נתחיל להעביר חוג התנך אצל פרעו. נארגן משהו. נדבר קצת על הקודש ברוך הוא, שחייב להיות על ההתחלה, מה זה פרובוקציות? המילה הראשונה שיוסף מוציא, בלעדיי, אני בכלל לא פה, אלוקים. סתם ככה זה תרתי דסתרי. אתם שמעתם פוליטיקאי אומר בלעדיי? אז מה נשאר בכלל? כלומר, אם בלעדיי, כלומר, זה לא תרתי דסתרי, זה סתם סתרי אחד. זה לא יכול להיות. איך ייתכן בכלל? מה פירוש בזה? איך זה יכול להיות? אני זה מתחיל בעני, נגמר בעני, ובאמצע קצת אני. בלעדיי! איך יכול להיות בלעדיי? כי אלוקים. אז איך אני יכול לתפוס מקום במסך? האלטרנטיבה שלי זה לא האיש ההוא יותר חזק במרכז. אלוקים יענה שלום פרעה. אז איך אני יכול להגיד לך שנדבר איתך על זה עוד חודשיים? הנתון היחיד שאותו אני תובע כתנאי עבודה, זה שאני אומר אלוקים ואתה תעשה עם הראש כן. כי זאת הבעיה שלך במצרים. כי זה מה שרצו ממך בחלומות. כי מזה הבעיות הכלכליות שלך והמוסריות שלך ומזה הבעיות האחרות שלך. יש אלוקים בעולם וזה לא אתה אלוהים. תכניס את זה לראש, אבל אתה חושב שיש, אני יודע, רק אתה חושב שזה מישהו אחר. יסור יוסף מרכבתו, וישראל רואה את זה, ויאמר ישראל, אמות הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. אני כבר חי, מהשנייה ששמעתי שאתה חי, עכשיו חייתי לגמרי. עכשיו אני כבר יכול למות. לפני שנה ושנתיים ושלוש ועשרים שנה לא יכולתי למות כי לא חייתי. מתתי כבר. עכשיו חייתי מחדש. ותחי רוח יעקב אביהם. עכשיו אני יכול למות. לא כי ראיתי את פניך. אלא ראיתי את פניך. אלה הפנים שסיפרו לי עם המרכבה. ומתחת לפנים האלה אתה חי. יעקב לא מת. לא מופיע מות יעקב פעם אחת. לא מופיע וימות יעקב פעם אחת. ואותי זה דבר מדהים, רק פעם אחת מופיעה פשלה אחת. מותר לומר כך. פשלה אחת. לא מאימא. כשחוזרים מהקבורה של יעקב, האחים חוששים מיוסף. הם אומרים לואיס תננו יוסף. והאחים פתאום אומרים במקור 17 ויראו אחי יוסף כי מת אביהם. אבי יוסף לא ראה את זה? לא. של יוסף הוא אף פעם לא מת? ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, בוא נחכה עד הסוף פה. ויאמרו לו יסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצבו אל יוסף לאמור אביך ציווה לפני מותו לאמור. עשרות 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 פסוקים עוסקים בסופו של יעקב. אף פעם לא מופיע החיבור הזה של מות
אביהם, או לפני מותו, רק פה. ואז הם באים אל יוסף, והם אומרים לו, אנסנה לפשע אחיך, והוא בוכה, כתוב, היב כי יוסף בדברם אליו. כולם מסבירים מיד למה הוא בכה, כי הוא ראה שהם חשדו אותו, אז הוא בכה. קשה להבין. הייתם 17 שנה. עבדו עליך? אף פעם לא ראית שהם חושדים בך? משהו השתנה בבית הזה. אתם זוכרים, כשיוסף חלם חלומות, הם שנאו אותו, נכון? שם כתוב בפסוק, וישנאו אותו אחיו, ולא יכלו דברו לשלום. אומר שם יד רשי, יש פלוס אחד בבית הזה. דוגרי הכל. הם לא היו צבועים. שנאו, ראו את זה מיד בפנים. לא היה שם את המשחק של וישנאו, אבל הם דיברו איתו לשלום. מה השתנה פתאום? 17 שנה, בכלל לא הבנת שהם חושדים? לעניות דעתי הוא בכה ממשהו הרבה יותר עמוק. איך בכלל אתם יכולים לחשוב שעכשיו אני אגמול רעה? אם אתם יכולים לחשוב שעכשיו אני אגמול רעה, זאת אומרת שאתם יכולים לחשוב שהמקור שלנו מת. כשהוא שמע את המילים, אביך ציווה לפני מותו, הוא פרץ בבכי. אבא שלי לא מת. היא ציווה לפני מותו, ויראו אחיו כי מת אביהם? זמן שעוד נשאר משהו מהחטא ההוא. אם אתם מבינים שזרעו בחיים, ושכל זרעו בחיים, אתם מבינים שאתם לא יכולים למכור את יוסף, ואני לא יכול לגמול לכם רעה. כי אם אני גומל לכם רעה, אני פוגע באבא. אבא לא מת. כי אבא זה ראובן ושמעון ולוי ויששכר וזבולון ויהודה ויוסף. אתם זוכרים בפסוקים הראשונים? ויקרבו ימי ישראל למות, אתה שוכב ואין אתה מת. ואז כתוב אחר כך, בהתחלה, נכון? שבא יוסף, ויעקב משביע אותו, והוא אומר לו, אל נתיק ברייני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ומצאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. מה ענה לו יוסף? ויאמר, במקור 2, ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר ישב עלי, ושאלנו, הוא כבר אמר, למה נשבע? מה פירוש אנוכי אעשה כדבריך? נכון. פשטו, אני אעשה מה שביקשת. מובא במדרש במקור 16. רבנו בחיי מזכיר את זה בפירוש שלו על הפסוק, בפילי פלאות. שיעקב אמר ליוסף, אל נא תקברני במצרים, אמר לו יוסף, אבא, כשאני אמות, גם אני אעשה כמו שאתה אומר עכשיו. זאת תהיה הדרישה שלי לפני מותי, אני מתחייב. אני אומר, אל נא תקברוני במצרים. הפסוק האחרון שלי בחיים יהיה, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיים. יעקב לא יכול להבין את זה. אני יעקב עושים עליי אבל 70 יום. אני אבא של המשנה למלך, היהודי הזקן שנתן ברכות. אתה המהפכן המצרי. מגיל 17 אתה במצרים. כל המציאות שלך נראית מצרית. אתה תוכל לומר, אל תקברו אותי במצרים? אתה תוכל לומר, קחו אותי לארץ ישראל? לא יכול להיות. ישב עלי. הרי גם לא יכול להיות תלוי בך.
אתה יכול להבטיח את זה עליי, אבל מה יהיה אחרי מותך? אתה גם תדאג לך איך תטפל בזה.
ואיש הבנה. וישתחו ישראל על ראש המקדש. עוד יוסף חי. פירושו, אבא, אתה מבין עד כמה מצרים לא נכנסה בי? הרי אני מתחייב בזאת. כל מה שאתה אומר על מצרים, מלך מצרים שעומד לפניך גם אומר. כל מה שאתה אומר על ארץ אבותיך, מלך מצרים שעומד לידך אומר על ארץ אבותיך. אתה מבין שאתה חי? וישתחו ישראל על ראש המקדש. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב חי במצרים, ותמיד מדגישים את זה שזה היו 17 שנים ראשונות של קצת שקט. אבל בוא נזכור, זה היו 17 השנים הקשות ביותר של מי שכל חייו מחכה רק לדבר אחד. ושבתי בשלום אל ביתי. והיה השם לי לאלוקים. ולשבת בשלווה. ולגור בארץ מגורי אבי בארץ כנען. וקברו אותי אל אבותיי. ואל תעיזו במצרים. ומצרים גופי מרחש. וכל מה שהוא אומר, הכל הכל הכל. יעקב אבינו מגלה לנו תגלית. איך אפשר לחיות בארץ מצרים ולהישאר חי? איך אפשר להיות במקום שהקץ נסתם ורוח הקודש נעלמת? ואם אתה קשור למשהו שהוא ביאת המשיח הזאת, אתה ממשיך להיות חי. אתה יכול להיראות מת, אבל אתה חי. ויחי יעקב בארץ מצרים, ומה זרעו בחיים, אף הוא בחיים, הקודש ברוך הוא הבטיח שיביאנו בגולה ויראה לו לעיניו איך בבית הקברות הזה יוצאים לחיות מחדש. כלפי חוץ אומרים שאנחנו מתים מזמן, אבל יעקב ממלא את התפקיד להראות ויחי יעקב גם שם בתוך הגלות הכי הכי נוראית. ויהי ימי יעקב שני חייו, כולה בחד כתירה. כל כך הרבה פעמים בחיים הוא חשב שעכשיו הוא מת, שעכשיו זה לא חיים. כל כך הרבה אפיזודות היו בסיפור הארוך הזה. עשיו, לבן, יעקב, כל תסריטאי היה לוקח אותנו לכל כך הרבה חזיתות. ובזוהר הקדוש שאליו מתכוון השם ישמואל, ויקרבו ימי ישראל למות, אני אומר אותו על פה, ויקרבו ימי ישראל למות, אומר הזוהר, כל אדם כשהוא מת אחרי 120 הימים שלו קרבים אחד אחד לפני בית דין של מעלה. יש ימים שהוא היה מאוד רוצה שילכו עתידה, יש ימים שהוא מאוד שמח שיראו. וגם ישראל, כשהוא קרב למות, קרבו ימיו. וכל הימים כולם היו ימי ישראל. אחרי 147 שנה מעט ורעים היו, עומד ישראל אבינו ואומר, הכל בחד כתירה. זה כתורת אחת. או זה קשר אחד. הכל, הכל היה איזה עגלות שהובילו לעגלה ומזמן כזה. הכל היה עולמו של אדם חי, שזרעו בחיים והוא בחיים. ויאמר, אנוכי אעשה כדבריך. איפה היה כל הסיפור? כשישבו רב נחמן ורבי יצחק, זוכרים בסעודה? יושבים רב נחמן ורבי יצחק, ורב נחמן אומר לרבי יצחק, נו, אומרים ביידיש, אפסבור, תגיד משהו. יושבים רב נחמן ורבי יצחק בבבל. רבי יצחק בא מארץ ישראל, רב נחמן חי בבבל. רבי יצחק הרי מצטט את רבי יוחנן, האמורה הארץ ישראלי כל הזמן. הם יושבים בבבל וסועדים. סעודה. כל שולחן שלא אומרים עליו דברי תורה, זה קשה מאוד. מה שאנחנו אוכלים, זה לא מפני שאנחנו רב נחמן ורב יצחק, אנחנו אוכלים מהצד של הבעלי חיים שבנו, עם כל הכבוד. אז תגיד משהו. אומר לי, אחי אמר רב יוחנן, אין מסיחים בשעת הסעודה. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך שאי אפשר לדבר בסעודה. זה מזעזע, אני בטוח שרב נחמן פרץ בבכי. כלומר, כך ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, שכשנאכל אנחנו נהיה ככה, שאנחנו חייבים לאכול כמו... אי אפשר ככה, רוחניות. אני בכלל לא הייתי רוצה לאכול, הייתי רוצה. בתר בסעוד אמר לי, הכי אמר רב יוחנן. יעקב אבינו לא מת. אנחנו יושבים פה בבבל, אוכלים, אתה אומר לפחות תאיר את זה בדבר תורה. ואני אומר לך, יש רגעים שאי אפשר לומר אפילו דבר תורה. אז מה חי אצלנו? אמר ליעקב אבינו לא בן. יעקב אבינו לימד אותנו איך בסי של ארץ מצרים, עכשיו בבל, בסעודה, אנחנו לא מתים. יש כלל גדול בהלכה שכדי שסעודה תהיה סעודת מצווה, צריך לומר באמצע, לא תוך כדי אכילה, צריך לומר באמצע דברי תורה. אבל באותו מקום כתוב בהלכה, שאם תלמיד חכם שרוי בתוכה, היא סעודת מצווה גם כך. היה אבל לא אמר כלום. יעקב אבינו לא מת. חסידים הסבירו, כך מובא אצל הרבי ממונקאץ', שזאת הסיבה שנוהגים להפריע לחתן לפעמים. כשהוא אומר דברי תורה. זה הסבר למדני חסידי. הוא מתחיל להגיד דברי תורה, כי הוא אומר צריך שיהיה פה סעודת מצווה. והרי היא מצווה לנאות את הכלה בעיני החתן, את החתן בעיני הכלה. מיד כשהוא מתחיל להגיד דברי תורה, מפריעים לו ואומרים לו, חביבי, כשאתה נמצא פה זה כבר סעודת מצווה. אתה כזה איש חשוב, זה סעודת מצווה כי אתה פה, אל תגיד כלום, זה גם ככה. טוב. סעודה של רב נחמן ורב יצחק בגלות, שבה בא רב יצחק אל רב נחמן ואומר לו, רב יוחנן לימד אין מסיחין בשעת הסעודה, לא בגלל איזה משהו בקבלה, אלא טכנית שמה יקדים קנה לבשת. אומר רב נחמן, אז מה יישאר לנו עכשיו? אז נתנתק לרגע אחד מכל הרוח, מכל החיים. אומר לו רב יצחק, מי שחי באמת, אז כשהוא סועד הוא גם חי. שרוי בתוכה, זאת סעודה. הוא יכול להרים גם את החלק הזה שמובן. אמר לי, ויחי בכדי ספדי ספדניה וחנתי חנתיה וקברי קברניה סדם? אמר לו, סבורים היו שוב. כמו שסבורים הם שאנחנו מתים. כמה פעמים הספידו אותנו? סבורים היו שוב. חנתו, הספידו, וקברו. את החי הם חנתו. את החי הם הספידו. ספר בראשית, כולו, נקרא אצלנו ספר החיים. יש את זה בכל כך הרבה פסוקים שם. איך כתוב שם בחיי שרה? ואלה שני חיי אברהם אשר חי 170 שנה ו5 שנים. בלי הדברים האלה אפשר להבין את זה? אלא ואלה שני חיי אברהם, איזה אשר מת? בטח אשר חי. ויקרבו ימי ואלה שרה בטבת לילה שלמוחרתו אנחנו אומרים אבינו מלכנו. שם באבינו מלכנו יש נוסחאות. אחד הנוסחאות יש שם חמישה כותבינו בעשרת ימי תשובה או זוכרינו בתעניות ציבור. זוכרינו לחיים טובים, לגאולה וישועה, לפרנסה וכלכלה, לזכויות, לסליחה ומחילה. ופרשנים גדולים הזכירו שכל אחד מהם זה חומש. והיינו בספר חיים טובים, זה ספר בראשית. ספר שקורא לו הרמב"ן ספר היצירה. גאולה וישועה, נו, ודאי, ספר שמות. וכך הלאה. אני תמיד אמרתי, כל ספר בראשית מתאים להיקרא ספר היצירה? ספר שמות מתאים להיקרא הגלות והגאולה, כי הגאולה היא רק בסוף, כשהמשכן מוקם. הרי היצירה הסתיימה אחרי פרשת נוח. אז הסתיימו החיים של לחיות ולא למות. רק כשמת האיש שלא מת של ספר בראשית, הסתיים ספר בראשית. חיו 2000 שנה בדורות של מבול ושל מגדלים. חיו ויצרו ובנו והרסו ושברו, וחיו והיו תשתיות והיו כל מיני דברים ושפות ועמים ומה שאתם רוצים. אבל החיים האלה הגיעו לידי חיים רק בויחי. רק כאשר החיים האלה התבררו בחיי אברהם אשר חי. שנמצאים בתענית ציבור, או מצד שני בימי תשובה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא כותבינו בספר חיים טובים. יש לנו הרבה בקשות על חיים, אבל יש לנו בקשה מיוחדת על חיים כאלה. על חיים שגם כשזוכרים את הדברים הקשים ביותר, כשגם נמצאים במצור על ירושלים, גם כשנמצאים בליל עשרה בטבת, למד אותנו שהעם הזה חי, והוא קשור אל המקור שלו, והוא הולך לקראתו. זוכרינו לחיים טובים. זה אולי יעקב אבינו שלא מת. מזה ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא לספר הגלות והגאולה, לספר שמות.